עמים שבו דיברנו קצת לקראת חנוכה, עכשיו אנחנו חוזרים לסדר בעזרת השם. טוב לעשות הפסקה לפני חגים, כי צריך לדעת שכל זמן מאיר בתכונתו, וכל זמן יש אור מיוחד, וחשוב, איך אומרים, להרים אנטנות בשביל לקלוט את האור המיוחד הזה. וכבר אמרתי כמה פעמים, שבוע שעבר, מה היה שבוע שעבר?
חופש.
חופש, נכון? אז הזכרתי כמה פעמים, ואני רוצה לחזור ולהזכיר את זה, שהנתיבות שלום מתווה לנו דרך מאוד חשובה בחיים. הוא אומר, כל אדם צריך לדעת איך הוא נכנס לכל מועד ומועד, ואיך הוא יוצא ממנו. כלומר, איזה אורות, במקרה הזה זה פשוט, איזה אורות ספגנו בחנוכה, חג האורות. וזה מה שאנחנו עושים גם בכל שיעור, בסוף כל שיעור, זה על הדרך הזאת גם כן, שבכל שיעור, ששיעור אמור להיות אור של תורה, שמאיר לנו את החיים. זה מה שאני משתדל לכל פנים, ולראות מה, איזה מהאורות האלה אני מצליח לדוג, לתפוס לחיים שלי. אז הגענו למשנה ה' וו' ביחד. לא, זה נכון, חגים הכוונה כולל המועדים האלה, זה אני לא אספיק, כי אני חרקתי יותר מדי, אני רוצה לחזור לסדר, אם לא אכפת לך. לא, זה חשוב מאוד, זה גם קשור לחנוכה דרך אגב, י' בטבת הוא קשור לחנוכה, כמה שלא... טוב. בוא נחזור. אנחנו מגיעים למשנה ה' וו' בפרק ו', בפרק קניין תורה של מסכת אבות. ואני רוצה להגיד לכם שהמשנה הזאת, שאנחנו, אני תכף אקרא אותה קודם כל באופן שוטף. המשנה הזאת היא ספר בפני עצמו, ספר מוסר בפני עצמו. זה, המשנה הזאת אפשר ללמוד אותה זמן ארוך, כי היא מורכבת מ-48 דברים מעלות, שאדם שרוצה להיות איש אמת, כמו שכתבתי בכותרת, כיצד נבנה איש אמת, שזה נקרא קניין תורה, איש תורה זה איש אמת, זה לא מישהו שיודע תורה, הוא גם יודע תורה, אבל האישיות של איש תורה זה שהוא אדם של אמת, אדם של יושר, אדם שיודע להתנהג בצורה נכונה, לדבר בצורה נכונה, להיות האיש הנכון במקום הנכון, וכל מעלה ומעלה שנראה פה, לא יודע, כשאני למדתי את זה, זה עושה לך חשק, חשק, זה הדבר הכי חשוב, עושה לך חשק לרכוש את המעלות האלה. אז בוא נראה, נקרא קודם כל את המשנה באופן שוטף. כותרת שלי, כיצד נבנה איש אמת, דהיינו איש תורה. גדולה התורה יותר מהכהונה ומן המלכות. שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. ואלו הם, בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, בסכלות הלב, באימה, ביראה, בענווה, בשמחה, בטהרה, בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, בפלפול התלמידים, ביישוב, במקרא, במשנה, במיעוט סחורה, במיעוט דרך ארץ, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט צחוק, בערך אפיים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת האיסורים, המכיר את מקומו והשמח בחלקו ועושה סייג לדבריו ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, מתרחק מן הכבוד ולא מגיס ליבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חברו, מכריעו לקו זכות, מעמידו על האמת ומעמידו על השלום, מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד, הלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו והמכוון את שמועתו של רבו או של עצמו, והאומר דבר בשם אומרו, הלמד שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ברוך אתה אדוני אלינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו. זה אמירה לא טובה, זה אמירה לא טובה, לא המילים שאמרת, המנגינה, המנגינה. אוי איך נקנה את כל זה, אנחנו מתחילים מתחילים. מישהו יבוא לך בטענות שלא קנית את כל זה? אם קראת את זה ויש לך חשק, וזה כן המנגינה, יש לך חשק להיות במקום הזה, אתה צדיק גדול, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ומה שתספיק תספיק. שמה? כן, אמרנו כמה פעמים על הפסים, אומר הרב ארוש, כן, על הפסים אמרנו כמה פעמים, צריך להפנים את זה טוב טוב. אנחנו לא שואפים להיות מושלמים, אין אדם מושלם, יש אחד מושלם, אנחנו שואפים להשתלם, והשלמות של האדם, השלמות של האדם שהוא נמצא על הפסים, שהוא נמצא על תהליך של השתלמות, בין אם הוא מתחיל מפה ומתקדם, בין אם הוא מתחיל מפה ומתקדם, בין אם הוא מתחיל מפה ומתקדם, זה לא משנה, העיקר שאתה על הפסים של התקדמות. זה נקרא, מי שנמצא בהתקדמות, בהשתפרות, נקרא, איך הוא נקרא? בעל תשובה. שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. אני לא יודע, אמרתי את זה כבר מיליון פעם. בעל תשובה, כן, בעל תשובה. אז אנחנו מתחילים. יותר מזה, אני אומר, רק שמתעורר אצל אדם החשק להיות אדם טוב. הוא לא עושה כלום. זה נקרא הרהור תשובה, הוא כבר עלה על הפסים הנכונים. והחשק הזה הוא שווה המון. הוא שווה, כמו שרב כותב, הרב כותב ברות השואה, אתה בעצם נכנס למסלול שבשבילו העולם נברא בכלל. אתה נמצא למסלול הנכון שלך. מה צריך יותר מזה? שרוצים להיות מושלמים, אני רוצה להגיד לכם בסוד, ואל תעלבו ממני. וגם אני לפעמים נמצא במקום הזה, אני עובד על עצמי, לא. זה המון אגו, זה המון אגו, המון. אנחנו לא מושלמים, אנחנו טועים, עושים טעויות, אז מה? לומדים מזה. לומדים. אנחנו נראה עם השנים שהטעויות שלנו זה הדבר הכי גדול שהיה בעולם. שמזה למדנו הכי הרבה. אז בואו נחזור למשנה. בסדר, חברים? אם מהשיעורים שלי תמצאו רק מהמשפט הזה שעכשיו דיברתי עליו בארוכה, שזה יתחון לכם את המוח, שזה מה שיושב לכם, דיינו, ממש דיינו. כן, אמרנו את זה, כן, למה דיינו? זה בדיוק את הנקודה. אם קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, מה דיינו? הרצון לקרבה, עצם הקרבה, גם אם אנחנו לא, עוד לא קיבלנו ולא הצלחנו. טוב, אז גדולה תורה, אני חוזר על הדברים, נשאל קצת שאלות, אחר כך נראה בתפארת ישראל, לא נספיק את הכל היום, זה ברור, ואחר כך, אחרי שנראה את הפשט של המשנה הזאת, אז אולי ננסה להיכנס לכמה מקומות קצת יותר עמוקים, כי באמת, אני אומר, זה ספר בפני עצמו, וראוי ללמוד אותו ביסודיות ולא לדלג עליו, לא רק להתרשם ממנו. למשל, יש פה אחד דברים, זה בשמיעת האוזן. איך אתה נהיה אדם שיודע להקשיב? לא אדם שעושה את עצמו מקשיב או שותק כאילו מקשיב. איך אתה אדם מקשיב באמת? ואתה שמח בהקשבה הזאת? איך עושים את זה? כן? מה ההבדל בבינת הלב וסכלות הלב? אין הכוונה סכלות פה טיפשות הלב, כן? כן, יש מדרגות, יש מדרגות בחוכמה. יש סוגי חוכמה, כמו שאומרים היום, יש חוכמה אינטלקטואלית, יש אינטליגנציה רגשית, אבל אנחנו נראה שיש המון מדרגות בחוכמה, יש כל מיני חוכמות. יש חוכמת הלב ויש חוכמת המוח. גם בלב יש מדרגות של 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 חוכמה מיוחדת, כמו שכתוב פה. חוכמת הפנים זה משהו אחר, כן, אבל זה נכון. אבל יש בינת הלב ויש שכלות הלב, יש אימה ויש יראה. מה ההבדל בין אימה ויראה? כן, אבל בוא נתחיל מההתחלה. גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה ב-24. לא ניכנס לנושא הזה, אבל תדעו לכם שאם אנחנו נלמד את ה-30 מעלות שיש במלכות, נבין, זה בסנהדרין פרק ב', שמה, אנחנו נבין מה זה מלכות, מה זה שלטון, מה התפקיד של השלטון, מה החובה של השלטון, מהו שלטון תקין, מהו שלטון שהוא לא תקין. זה עולם שלם. עולם שלם, זה במסכת סנהדרין נמצא הדבר הזה, וגם בהלכות מלכים ומלחמותיהם ברמב״ם. רוצים ללמוד, לעשות מצע אמיתי למדינת ישראל, פה זה היסודות. אותו דבר לגבי הכהונה, אם אנחנו רוצים להבין מה זה כהונה, מה מיוחד בכהונה, אז יש 24 מעלות בכהונה, וצריך להבין אותם. לא זוכר. אבל זה מתנות כהונה, זה קשור למתנות כהונה, וצריך להבין שהמתנות כהונה האלה, הם לא רק מתנה לכהן, אלא כל מתנה מבטאת תחום אחר בהשפעה של הכהן על הציבור. אפשר להסתכל, זה מובא בתפארת ישראל, אני לא חושב שהבאתי את זה פה, אבל זה מובא בתפארת ישראל, בקעתי, אפשר לראות את המקורות של ה-24, כן, וגם ברמב״ם כמובן. אבל התורה נקנית ב-48 דברים, יותר מכולם, זאת אומרת שהיא במעלה הרבה יותר גבוהה. כהונה זה דבר שאתה לא יכול לרכוש אם אתה לא כהן. גם מלכות זה לא כל כך פשוט לרכוש אם אתה לא משבט יהודה, זה נמצא במחלוקת, כן. אבל כתר תורה מונח לפני כולם, והוא יותר מכולם, כי מאיפה באה המלכות? מהתורה. מאיפה באה הכהונה, מעלת הכהונה? מהתורה. מי קבע שיש כהונה? מי קבע שיש מלכות? התורה קבע. למה 48 דברים? שאלה, למה דווקא 48 דברים? אפשר לשאול גם למה 30 דברים במלכות ו-24 בכהונה, אבל למה 48? אני מתרכז רק בתורה. למה? למה לא 46? למה לא 52? למה דווקא 48 דברים? שזה, מה זה ממחת? ממחת? מוח. כן. אבל זה עוד לא מספיק. זה על, על קצה המזלג. טוב, ואלו הם, ואלו הם. תלמוד. מה זה תלמוד? מה הכוונה במילה תלמוד? מה זה שמיעת האוזן? דיברנו על זה. למה זה חשוב שמיעת האוזן בשביל להיות איש אמת? למה חשוב שמיעת האוזן? ודאי שזה הקשבה, כן. אני עכשיו שואל, אני עוד לא עונה. בסדר? מה זה עריכת שפתיים? הפשט של עריכת שפתיים, מה זה? מה הכוונה? בינת הלב, שכלות הלב, מה ההבדל בין בינת הלב לשכלות הלב? אימה ויראה. ממי יראה? ממי אימה? למה אימה ולמה יראה? אימה זה דבר, בדרך כלל דיברנו, זה משתק. אז למה צריך אימה? נכון, אמרנו פחד, יכול להיות פחד שמוביל אותך לזהירות, זה מצוין, אבל יש פחד שהוא משתק. והווליום של של המידה הזאת, פחד שהקדוש ברוך הוא ברא אותה בעולם שהיא חשובה, הווליום שלה חשוב מאוד. ענווה, שמחה, מה הקשר בין שמחה לבין הבנת תורה? אם זה חומר, זה לא מובן. אם זה חיים, אפשר למצוא כבר קצה של חוט, אבל לא נדבר על זה עכשיו. טהרה, אותו דבר. אם זה חומר, מה זה משנה אם אתה טהור או לא טהור? אם זה חיים, זה סיפור אחר. שימוש חכמים, שימוש חכמים זה לראות בעיניים שלך, לא רק ללמוד מה שכתוב בספר, אלא לראות תלמידי חכמים שמתנהגים כמו שכתוב בספר, שהם ספר מעליך על שניים. סיפרת לכם פעם את הסיפור הזה שהייתי צריך לצבוע את המטבח, אז אמרו לי לגרד קודם כל עם השפכטל. אז גירדתי כמה ימים עד שהגעתי לבלוקים. אתה צריך לראות מישהו פעם, צבאי שעושה שפכטל, שעוד בחמש דקות הוא עושה לך קצת מגרד לך. אבל אם לא ראית, אתה לא יודע מה לעשות. אי אפשר ללמוד, יש דברים שזה לא מספיק תיאוריה. דיברנו על זה בעריכות הרבה פעמים, על התיאוריה ללא שימוש חכמים. בדקדוק חברים ובפלפול התלמידים, אנחנו רואים שהעניין החברתי והקשר עם החברה הוא חלק מלימוד התורה, חלק מבניין האישיות להיות איש אמת. והשאלה שוב, למה? מה זה קשור לחברים? אם אתה חבר טוב, לא חבר טוב, מה זה משנה? ביישוב, מה זה יישוב? יכול להיות יישוב הדעת, אבל יכול להיות שאדם בקי ביישוב. יש אדם שהוא לומד תורה, אבל אין לו רגליים על הארץ. אולי זה זה. לא, אולי זה שניהם. כן? במקרא, במשנה, אולי מפה נלמד. מה זה מקרא בדיוק לעומת תלמוד? הרי כתוב תלמוד, אז מה ההבדל בין תלמוד למקרא? מה ההבדל בין מקרא למשנה? אולי נלמד פה צורות לימוד? כן? יש כמה שיטות לימוד. אולי בשביל להיבנות בצורה נכונה צריך ללמוד בכמה דרכים, ולא בדרך אחת. במיעוט סחורה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט תענוג, מיעוט שינה, מיעוט שיחה, במיעוט צחוק. כל הדברים האלה זה חטיבה אחת, שאדם מתעסק בדברים אחרים, אז אין לו פניות לתורה, וצריך לעמוד על כל דבר ודבר. ערך אפיים, אדם שלומד תורה צריך סבלנות. אתם מכירים את אלה שלומדים מהי באים לפה ורוצים מהר מהר להקיף את התורה, להקיף את התלמוד, כתבי הרב קוק, כתבי הרב חרלאפ, כתבי הרמב"ן, נמצאים באטרף של לימוד. מה רע בזה לכאורה? זה מזרז אותך. לא נכון, אם אין ערך אפיים, אין לימוד. דיברנו כמה פעמים על זה גם כן, אתה מתכונן למבחן, אתה בלחץ, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה. אתה רגוע, יש מצב נפשי שמאפשר לך לקלוט, אפילו את החומר, קל וחומר, התבוננות על החיים, ואיך לכוון את החיים בצורה נכונה בכל המערכות שלך. לב טוב. מה הקשר בין לב טוב לאיש אמת? איך זה בונה את האיש אמת? כל אחד מבין שלב טוב, רצון טוב זה דבר חשוב. איך זה קשור? לבניין האיש אמת. אמונת חכמים. או בקבלת האיסורים. מה חשוב קבלת איסורים? ללימוד תורה. להפך, אנחנו צריכים להתפלל שלא יהיה לנו איסורים, זה שנהיה פנויים ללמוד תורה. פה כתוב קבלת איסורים. המכיר את מקומו. והשמח בחלקו, אני אעצור פה. אני רוצה לעורר פשוט שאלות, לראות שכל נושא הוא בפני עצמו חשוב. איך קבלת איסורים היא גורמת לאדם להיבנות באישיות שלו, אישיות של אמת? אז בואו נתחיל עם הברטנורה, בסדר? סליחה, הברטנורה אין על פרק שישי, אני לא ראיתי, אבל עם התפארת ישראל, ננסה לעמוד פה על דבר דבר. אז ב-48 דברים, מקור מספר 2, זה קצת צפוף, הדיבור המתחיל באותיות שמנות מודגשות וההסבר באותיות יותר רכות, יותר חלשות. ב-48 דברים, הממחה דברים שהרוצה לזכות בתורה יקנה אותה. אם אתה רוצה לקנות תורה, אתה צריך להיות מחובר ל-48 הדברים האלה. למה 48? ראיתי בהגרה על אשת חיל. אשת חיל. אתם יודעים שהמזמור הזה יש את חיל שאנחנו שרים לאישה שלנו בתור תשבוכות לאישה המסורה שלנו שעומדת לצידנו כל השנים, משבחים אותה. אבל היא גם שיר, כמו שרשי אומר שם, שיר על התורה. יש את חיל היא התורה. לא, אני לא שומע אותך. איזה נפטרת? כן, כן. בסדר, אבל עכשיו אני אומר שזה גם, אני רוצה להגיד שזה גם על התורה. אשת חיל זה על התורה, התורה היא אשת חיל. כן? וחיל בגימטריה, כמה זה? 48. וזה מורכב מחי ולמד. אתם זוכרים 30 מעלות יש במלכות, ויש יתר, חי יתר על המלכות בתורה. ואת עלית על כולנה. את על, על מה זה את? את זה א' ות', התורה שנכתבה בכל האותיות. כן? את עלית על כולנה. טוב, תלמוד. תלמוד, דברי תורה צריך שיקבלה מרב, ואי אפשר להוציאם על ידי שכלו כשאר חוכמות. תלמוד, הכוונה שאתה לומד את השמועות מרב שקיבל מרב שקיבל מרב. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקני וכולי. התלמוד, הידיעות האלוקיות האלה, זה לא משהו שיכולים להשיג אותם בשכל. כמו שהפילוסופים ניסו להשיג את האמת בשכל, אז הם היו רחוקים מאוד בסופו של דבר מיכולת להכיל את החוכמה שלהם במציאות. ובאמת אמרנו, היום הפילוסופיה זה לא דבר שאנחנו שומעים עליו יותר מדי, כן? גם היוונים זה לא איזה ארץ מפוארת עם חוכמה מפוארת. אבל אנחנו מקבלים את השמועות, את האמיתות מריבונו של עולם, שברא את העולם, שיודע מה האמת, שיודע את הפסיכולוגיה של האדם ושל החברה ושל מגמת העולם ממנו. והשכל עובד על זה, קומה שנייה על זה, להבין את הדברים. אבל קודם קבלה, קודם כל משה קיבל תורה מסיני. אחר כך, אז דברי תורה צריך שיקבל מרב. זה יכול להיות מרב, זה יכול להיות גם מספר שרב כתב, כן? אם כי, אני אומר את זה בערבון מוגבל, גם ספר זה לא פשוט להבין אותו בלי שאתה לומד מרב, שאתה יכול לשאול אותו ולהבין את הדברים כראוי. כן, ספר עם חברות, זה לא מספיק רק חברות, אתה צריך גם חברות, ודאי. אנחנו נראה את זה, נראה את זה, גם נגיע גם לחברות. אבל צריך, הנקודה המרכזית שתורה, את האמיתות, קודם כל אתה צריך להיות כלי שמקבל את האמיתות האלה, זה ככה וזה נכון. אחר כך באים ההסברים, מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, איפה בדיוק, מה הפרטים, איך מורידים את זה, זה נקרא בינה, זה שלב ב'. כן? אבל קודם כל, תלמוד, כן. בשמיעת האוזן, רוצה לומר הקשבה גדולה, שצריך לייחד אוזנו להדברים, כלומר אתה חייב להיות אדם שומע. אני עוד לא מדבר פה איך לומדים להיות שומע, שזה הזכרנו קודם, אבל צריך להיות אדם שמקשיב, כן, מקשיב, יודע לבטל את עצמך ולראות מה השני אומר, או מה, פעם כשלמדתי גמרא, אז אמר לי, אני חושב זה הרב יגאל לוינשטיין, אמר לי, תראה, אם אתה לומד מחלוקת אביי ורבא, ואתה מסכים עם אביי ולא מסכים עם רבא, אתה לא יודע ללמוד, זה לא לימוד. אתה חייב להקשיב טוב מה אביי אומר, להבין מה הוא אומר ולהזדהות איתו ב-100%. ואחר כך להיכנס לנעליים של רבא, כן? להבין אותו היטב, היטב, להבין מה הוא רוצה, על איזה מציאות הוא מדבר, ולהזדהות איתו. אז אתה מבין את, 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 את המחלוקת. אחר כך הכרעה למה יעשה, זה סיפור אחר. אז יפה מאוד, כן, כן, כן. בשביל ללמוד את בית שמאי לפני בית הלל, בית הלל צריכים לצאת מעצמם, מהאג'נדה שלהם, כמו שאומרים, כן? ללבוש את הנעליים של בית שמאי, נקשיב טוב, ולראות מה הוא מתכוון להגיד. נכון? יש סיפור חסידי. על רב אחד, אדמור אחד, שהיה מקבל חסידים להתייעץ איתם. והמשמש שלו לא הבין למה כל הזמן הוא מחליף, למה הוא מזיע כל כך, וכל הזמן צריך בגדים חדשים. הוא כל הזמן מזיע. הוא לא הבין למה. זה בלב שלו, הוא אמר. אז האדמור יצא החוצה ואמר לו, הסביר לו למה. כשאתה בא אליך בן אדם, קודם כל אתה צריך להקשיב אליו, אתה צריך להיכנס לבגדים שלו, ללבוש את הבגדים שלו בשביל להבין מה הוא רוצה. אתה לא יכול להבין עם הבגדים שלך, עם הלבושים שלך, את מה שהוא רוצה. ואחר כך, כשאתה רוצה לייעץ לו, אתה צריך ללבוש את הבגדים שלך. בשביל להתבונן בהתבוננות אחרת. הרי הוא במצוקה בגלל שהוא בהתבוננות שלו. אתה רוצה לצאת החוצה ולראות את התמונה הכללית. אז אתה צריך להחליף את הבגדים כבר פעמיים על כל בן אדם. אחר כך שוב, אתה צריך לשמוע אותו, אתה שוב צריך להחליף את הבגדים. כן? אז אתה מזיע כל הזמן, זה מאמץ גדול. אז אני מזיע, צריך להחליף בגדים. זה שני, משחקים פה על שני הכיוונים, כן? אז לדעת להקשיב. להקשיב. בשביל להקשיב, אני אומר את זה פה עכשיו על קצה המזלג, זה לא רק לבטל את עצמך. אתה צריך לדעת שכל אדם שאתה מדבר איתו, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, איתך, דרכו. ויש לו איזה מסר לריבונו של עולם דרך האדם הזה. מה הוא רוצה להגיד לך, בן אדם הזה? גם כשהוא מרגיז אותך. יש לנו עכשיו איזה קורס כזה באימון, זה נקרא הכעס הקדוש, זה שיטה של הבעל שם טוב. שדווקא איפה שאתה כועס, שם אתה לומד הכי הרבה. כן, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אבל שאתה, נכון, שלמה המלך מקשיב נכון.
לא, הוא אומר נשיא החוכמה שלי, אם אלוהים ייתן לי לב שומע.
נכון, וגם הוא מקשיב שם עם שתי הזונות, נכון? רואים שם הוא מקשיב, את אומרת ככה, את אומרת ככה. אבל אני אומר, אחד הסודות זה לבטל את עצמך, לדעת שכל בריאה, כל אדם, שאתה מקשיב לו, יש לך מה ללמוד ממנו. יש דיבור אלוקי שיוצא מהפה שלו אליך. אולי אתה לא מבין את זה מיד, יש לך מה ללמוד ממנו, כן? וגם יש חסד גדול בהקשבה, דרך אגב. כלומר, אדם צריך לדבר עם הצופים, בא מישהו מבלבל לך במוח. אתה צריך לדעת לעשות סוויצ'ים בראש. אחד, יש לו מסר אליי. בית, אני עושה חסד עם בן אדם שאני מקשיב לו. יש אנשים שאין להם עם מי לדבר, או שאין להם עם מי לסדר את הדברים שמטרידים אותם בראש, ואתה מקשיב לו. כמובן, עם גבולות, בזמן הנכון, במקום הנכון. כן? בסדר, צריך לדעת. אז אחד הדברים להקשיב, הוא במצוקה, ואולי לקבוע זמן שיחה בינו לבין אשתו, פעם ביום. הוא מקשיב לה, היא מקשיבה לו, אז אתה לא צריך להקשיב במקום אשתו, כן, אבל... טוב, זה צריך להעריך בזה. בעריכת שפתיים, שאלנו מה זה עריכת שפתיים? אז הוא אומר קודם כל, עריכת שפתיים שיהיו שגורים בפיו כמו שקיבלה מרבו, או כדברי הספר שלמד בו. עריכת שפתיים, כן, לפי הפירוש הזה, אבל יש עוד שהדברים שאתה לומד, זה לא, כן, הבנתי, אתה יודע לסדר אותם בפה, כן? שמשוננים בפיך. לא כפי מה שאתה מכניס שם, אלא קודם כל לפי מה שהרב שלך הסביר לך. כן, אני זוכר שהייתי שומע שיעורים של הרב הרלינג, השם מקום דמו, בעין היה, למדנו איתו כל מסכת ברכות עם עין היה. ואחר כך הייתי יושב וכותב את הדברים. ושמתי לב שאני כותב לא מה שהוא אמר, אלא מה שאני הבנתי במה שהוא אמר, ומה שזה נפגש עם דברים שאני למדתי. זה לא מה שהוא אמר בדיוק. זה מה שאני הבנתי ממנו עם ריאקציה, עם דברים אחרים שאני למדתי במקומות אחרים. זה לא הכוונה פה. הכוונה פה קודם כל שאתה תבין מה שהוא אומר. ושזה יהיה משונן בפיך. זה יהיה מסודר לך בשפתיים. והדברים לא נוגעים, לא נוגעים, בורחים, לא בורחים. אלא אתה תופס אותם, הם משוננים בפיך. זה
לא שמר בית הלל בית שמאי, הם ידעו אחד על השני בדיוק מה הם אומרים.
אחד הדברים שעוזרים לדבר הזה זה לכתוב. דרך אגב, לכתוב. אתה צריך להשקיע מאמץ בכתיבה, הכתיבה מסדרת לך את המוח שלך, מסדרת את השמועות, מסדרת את ההבנות, כן? או כדברי הספר שלמד בו. אתם רואים, הוא מחשיב ספר, כי ספר זה מירב, זה גם סוג של קבלה. הלאה. בבינת הלב. מה זה בינת הלב? פה ראיתי במקום אחר, האמת היא, אני לא רוצה להרחיב מהרבה מפרשים, אבל בעריכת שפתיים הכוונה שלומדים בקול. גם שאתה לומד בקול, שאתה אומר את הדברים, ולא, זה לא נשאר במחשבה, זה עוזר לך לסדר את הדברים כמו שצריך, כן? שכאשר אתה תתקל בדברים האלה, אתה תדע בדיוק מה נכון לעשות. ולא רק שתדע מה לעשות, כי ברגע שהדברים מסודרים אצלך טוב, אז אותם דברים שאתה למדת, הם משמשים לך תבנית להבנת מקורות אחרים ודברים אחרים, על דרך האמת. וזו נקודה מאוד עמוקה, שחלק גדול מהלימוד של, של הבקיאות, בפשיטות של התורה ושל המשנה, כן? זה שישאר לך רעיונות שהן תבניות חשיבה נכונה כאשר אתה מתמודד עם המציאות שלא כתובה בתורה. כמו שדיברנו כמה פעמים, הבאנו דוגמה עם, אשת לוט, כן? שזה, אתה יודע שאשת לוט אמרו לה לא להסתובב אחורה, להסתובב אחורה נציב מלח, שזה יושב לך טוב. אז כשאתה נמצא במצוקה, עובר משבר גדול, אז זה קופץ לך. יושב לך, זה קופץ לך, קופץ לך לא בתור ידיעה היסטורית, אלא בתור תובנה פסיכולוגית, איך להתמודד נכון כשאתה נמצא במצוקה, איך לא להסתכל אחורה, להסתכל רק קדימה. כן? וזה הדרך בכל הפרשיות הם כאלה. כל הסיפורי התנך וכל סיפורי התורה, וכל המצוות הם גם כן תבניות של 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 הבנות כאלה. זה לא סתם סיפורים. גם פרשת שבוע ראיתי בשפת אמת, אני לא רוצה להרחיב, אבל הפגישה של יהודה או אחים בכלל עם יוסף, זה מימד של יום הדין. זה לא רק סיפור שהוא נפגש איתו, פתאום אתם נפגשים עם האמת הצורבת הזאת שלפני 22 שנה זרקתם אותו לבור, וזה יושב לכם בראש. אתם חושבים ששמתם על זה באיזה קופסה וסגרתם עם 22 מנעולים, אבל ברגע שקורה משהו, אשמים אנחנו, זה קופץ מיד. ואחר כך שהוא ניגש מול יהודה לדבר איתו, הוא עומד מול המציאות, מול התוצאות של המעשים שלהם. הוא אומר, אני יוסף, זה יום דין, אני יוסף. תחשבו, תדמיינו איך אתם הייתם עומדים מול יוסף שזרקתם אותו לבור, והוא פה המלך עכשיו. איזה מראה בפנים זה. נבלו? לא רק התביישו, נבלו? כן? אז כל הסיפורים של התורה זה לא סיפורים. אז כשהדברים יושבים אצלך טוב ומשמשים אותך במשך החיים, איך להתמודד נכון עם החיים? הם קופצים לך. בזמן שאתה מתמודד עם החיים, אבל קופצים לך דברים נכונים. כי יכול להיות מי שהוא שטוף בסרטים, שהוא ראה, כמו מערבונים, זה כשאני הייתי ילד, כן? וכל מיני סרטים אחרים של אהבות וכל מיני דברים. אז כשאתה מתמודד, אם אתה לא מחקת את זה, וקשה מאוד למחוק את זה, זה קופץ לך, וזה מדריך אותך, ואולי מפחיד אותך, אולי גורם לך למחשבות לא נכונות על המציאות, ופתרונות לא נכונים, כי זה יושב שם, זה לא הולך לאיבוד. אבל אפשר למחוק את זה. אבל זה רק היה, זה היה בשביל דוגמה, זה היה בשביל דוגמה. יפה מאוד. זה נקרא, זה יפה מאוד מה שאתה אומר, אתה צודק ב-100%. לא רק זה, אני מדבר לא על זה, אני מדבר על הדברים השליליים. זה ודאי שאתה צודק, אבל אתה צודק גם על הדברים השליליים. זה נקרא אבונות שהופכים לזכויות, שהזיכרונות האלה, אתה שם אותם במקום הנכון, אתה שם אותם במקום השלילי, ואתה לא רוצה להיות כזה יותר. אז זה, זה נקרא אבונות שהופכים לזכויות. זה מקדם אותך. לא, לא רק אז, זה נכון, נכון. אבל גם עכשיו, גם עכשיו, אתה יודע, אני למקום הזה לא רוצה להיות יותר. אתה שומע, יעקב, במקום הזה אני לא רוצה להיות יותר. אתה נזכרת, אני נכנס הרבה פעמים למקומות, לא, אני לא רוצה, אני זוכר, אני מכיר את התוצאות שם, אני שם לא נכנס יותר. וזה מקום שבעלי תשובה עומדים, כי יש לך, חביבי, יש לך ניסיון מר, עם התוצאות המרות של הדברים הטובים. לא, אני מסכים איתך. לא, זה לא כובש, מה שאמרתי. זה לא כובש. להפך. אבל זה היה קצה על מזלג. אתה נכנס על זה, אז אני מוסיף עוד קצת, כן. אז זה הנושא של בינת הלב. אתה רוצה להיות איש אמת. הרי אמרנו איש תורה, תורה נקנית, איש אמת. זה הנקודות האלה שהמיטות יושבים אצלך טוב, טוב בראש, ומנהלים אותך במקומות הנכונים. בסכלות הלב, מה קרה לשעון? הורידו אותו? כן. בסכלות הלב, קדם בינת הלב, להתבונן בדברים ששמע ולהוציא מהם דבר מתוך דבר. כלומר, אחרי, כמו שאמרנו בהתחלה, הסדר הראשון זה לקבל את הדברים, שישבו אצלך טוב, והשלב השני, להשתמש בשכל, איך להשתמש בזה, לפרק את זה, בינה זה לפרק את זה לפרוטות. כן, כמו שאמרנו כמה פעמים, שהאישה יש בה בינה יתרה, כי האישה היא לוקחת את הרעיונות ומורידה אותם למציאות. אחד הדוגמאות זה שהאישה מקבלת זרע, והיא הופכת אותו לבלד עם איברים. זה אותו דבר גם מבחינה מעשית. אישה שומעת רעיונות, היא יודעת, היא אישה, היא מעשית בדרך כלל, היא יודעת איך להוריד את זה לפרוטות. איך לפרט את זה, זה הבינה, כן. סכלות הלב. סכלות הלב הוא ההסתכלות בסוד הצפון בחוקות התורה, שאדם יכול רק להציץ בם, אבל לא לבערם בלשונו. כלומר, סכלות הלב זה כנראה שכל יותר עמוק, זה להתבונן מה עומד מאחורי הדברים, העקרונות שעומדים מאחורי הדברים, מה שנקרא סודות התורה, כן, הצדדים הנפשיים שמתחבים אחרי הרעיונות של התורה, שזה דברים, הוא אומר, שאתה יכול לציץ בהם, אבל לא לבערם בלשונה, כמו שכתוב במסכת חגיגה, שמעשה מרכבה לומדים באחד. מה זאת אומרת לומדים באחד? מעשה בראשית לומדים בשניים, מעשה מרכבה לומדים באחד. מה זה באחד? איך אפשר ללמוד באחד? אלא מה? הכוונה היא שהרב אומר לך את הרעיון, הוא לא מסביר אותו, אי אפשר להסביר את זה. זה או שאתה מבין, או שאתה לא מבין, כמו שאומרים לפעמים לילדים שלנו, שתגדל תבין. לא יודע אם זה נכון להגיד את זה, אבל הרעיון הוא פה, שפעמים עם ילד, שהוא מדבר איתך, ואתה מרגיש שחסר לו יסודות, חסר לו הבנת החיים, זה לא יעזור שתסביר לו. תעבור כמה שנים, תבין. זה גם בהרבה דברים, גם בהרבה חוכמות. אני זוכר, למדתי פעם סטטיסטיקה, זה מקצוע קשה, הסטטיסטיקה הזה. מורה, תקשיבו כמו טורקי, אחר כך נתרגל את זה, אתם תתחילו להבין את זה, דרך התרגול אתם תבינו את זה, וזה באמת ככה קרה. אז הסכלות, הלב, זה הכוונה, יכולת להתבונן בתורה, בעומק של התורה, כי בעומק של התורה יש, בוא נקרא לזה, ישרות ואמת דקה מאוד, שקשורה כבר, בוא נקרא לזה, לפנימיות של החיים. זה לא רק מעשים נכונים, מחשבות נכונות, רגשות נכונות, אלא זה בלנס מאוד דק. אתם יודעים, כמו בכפתורים האלה של המוזיקה, יש כזה אחד עם הרבה כפתורים שיש להקה, אז יש, נניח יש בס. יש בס גס, אבל יש בס עדין, יש כפתורי בס עדינים יותר, כן? יש טראבל, אומרים טראבל, טראבל, לא יודע. איך? טראבל, כן. אז יש כפתור גס יותר, ויש כפתורים עדינים יותר. זה כניסה יותר עמוקה, למקומות הרבה יותר עמוקים, נואנסים יותר דקים, כי אדם שרוצה להיות איש אמת, אז זה באמת הולך מהדברים היותר רחבים, לאט לאט נכנס פנימה למקומות יותר דקים. איפה זה נמצא? בסלע מסילת ישרים יש זהירות ויש נקיות. הזהירות, מסביר, זה משהו יותר כללי. נקיות, זה אתה נכנס פנימה לתוך הדקויות של החשיבה. אז מי שרוצה להיות איש אמת, אז לאט לאט נכנסים גם למקומות האלה. עוד פעם, לא להתייאש. כן. יפה מאוד, כן. הראייה שלך מאוד יפה.
הראש שרוצה להגיד ככה, לא הבנתי את זה, יאללה, לא מקבל את זה, לא מעניין. זה לא בסדר.
כן.
בוא מדבר בכלל לא על העניין של המחשבה.
נכון. מדובר על המחשבה של הלב.
של הלב.
בדיוק. נכון, הלב הוא, כמו שאמרנו קודם, הלב יש לו אינטליגנציה רגשית. זה יותר עמוק.
הוא צריך להגיד לשלמות עם הלב שלו.
נכון. אבל הלב הוא לב אלוקי, וככל שאדם נהיה נקי יותר, נראה בהמשך, הוא נהיה יותר נקי, אז הלב, הוא יודע להקשיב יותר ללב שלו ולהבחנות היותר דקות של הלב. זה הערה מאוד חשובה, הדבר הזה, שאנחנו מדברים פה על שכלות הלב ולא על שכלות השכל, כי הלב הוא לב מבין.
משה רבנו רצה חכמי לב.
כן. לא, יפה, הנושא, האומנים זה לא משהו טכני. האומן, יש לו שכלות, לבצלאל היה לו הבנת לב להבין איך הביטויים הרגשיים של התורה באים לידי ביטוי בצורה של המשכן ובקישוטים של המשכן, כי הקישוטים של המשכן והכלים של המשכן מדברים אל האדם, כמו שאתה רואה תמונה. אז התמונה היא יוצר לך רושם פנימי. זה לא, זה שאתה מנתח את זה, פה השמיים כאלה, זה כל מיני. תמונה משאירה בך רושם פנימי. אני איתך, אנחנו לא, אנחנו...
כן.
כן. אבל הרעיון של המשכן, המסרים, אני מוסיף בשביל להבין יותר טוב את מה שאתה אומר, להבין את המסרים, האידאות והמסרים של המשכן שעוברים לא דרך השכל, אלא דרך ההתרשמות של היופי או של הצורה, של הכיור ושל המזבח. הם מבינים את זה, ויכולים ליצור כלים שמשפיעים על הרואה אותם את הרעיונות האלה. זה כמו שדיברנו פעם על מוזיקה. אתה שומע מוזיקה, היא משפיעה עליך המוזיקה. זה תלוי מי כתב אותה. מי שכתב את המוזיקה הזאת, אם הוא היה בהשפעה של סמים, או השפעה של עריות, אז זה מעורר בך את הרצונות האלה. ואם זה מוזיקה שכתב אותה איש טהור וקדוש, אז זה משפיע עליך להיות אדם קדוש וטהור, לעשות טוב, לרצות טוב. כן? אז זה נכון, יפה מאוד. תודה על ההערה הזאת. ההערה הזאת מאוד חשובה. היא מכניסה אותנו באמת לרובדים אחרים לגמרי, וזה מה שהוא רוצה פה, להראות שכלות הלב לעומת הבינה. תלוי במה? תלוי במה? בבינת הלב. בינת הלב, כן, צריך להקשיב לה. יש סוגיה כזאת בגמרא, איפה להקשיב, יש לה את החוכמה שלה ואת הכישרונות שלה, ושם צריך להקשיב לה, כמו בכל דבר. יש לך עסק, אז יש לך אחד מומחה, לא יודע מה, בפלפלים, ואחד מומחה בעגבניות. כשאתה מגדל פלפלים, אז אתה מקשיב למומחה לפלפלים, כן? או שאתה צריך לרסס, אז יש מדריך ריסוסים, אתה לא מקשיב למדריך של של הקרקע. יש מדריך לריסוסים, נכון? אז אותו דבר פה, אישה, יש לה מומחיות. למומחיות שלה, צריך להקשיב. כן, אינטואיציה, נכון? זה בינת הלב. טוב, הלאה. באימה. שיהיה אימת רבו עליו. ביראה, שיהיה יראת שמיים בליבו. שעל ידי אל, שעל ידי אלה ישגיח היטב בדברי רבו ולימודו. עכשיו, אימה פה, עוד פעם, זה ודאי לא מדובר על אימה משתקת. כן, זה מורה בדיוק. שיהיה אימת רבו עליו. מה יוצר האימת רבו עליו? כלומר, יוצר קבלה מוחלטת מרבך. וזה, אדם רוצה ללמוד תורה, הוא צריך להתבטל בפני רבו. לא אני פה. אני לומד ממנו ומנסה להבין אותו, כמו שדיברנו קודם על הגמרא, אביי ורבא, כן? והיראה זה היראה מריבונו של עולם, כן? שעל ידי היראה שיש לך מריבונו של עולם, יש לך אחריות על האמת. כשאתה מדבר, כשאתה מלמד, כשאתה לומד, יש לך גם בלי רבך, יש לך יראת שמיים, יש לך אחריות על האמת. אתם יודעים, יש שיעורים. אנשים באים לשיעור, אני אומר את זה רק בשביל להסביר, לא בשביל להגיד לשון הרע ולא שון הרע. אנשים באים, אנשים למדו משהו, ואחר כך הם, איך אומרים, מסבירים מה שכתוב, כן? חלק הם מבינים, חלק הם לא יודעים, אז הם, איך אומרים, מחרבשים משהו. כן? זה לא נכון. אתה מלמד, יש לך אחריות על האמת. רק מי שיש לו יראת שמיים, יש לו אחריות על האמת, הוא צריך לדעת להגיד, לא יודע כשהוא לא מבין, ולא לנסות לטייח משהו, בשביל להראות שהוא יודע ולא לא תפסו אותו בשום... זה לא תורה. איש אמת הוא לא מחפש פה להיות אדם שהוא יודע הכל ואף אחד לא יודע שום דבר, ואין דבר כזה שתופסים אותו על משהו שלא יודע. זה לא תורה. תורה, אנחנו מחפשים את האמת. יש לך אחריות על האמת. אתה לא יודע, תשתוק. או שתגיד שאתה לא יודע. כן? לכן צריך אימה זה מול הרב, ויראת שמיים זה להשגיח טוב על האמת. זה יכול להיות גם להשגיח, יכול להיות, כן, כן, יכול להיות שגם אתה מקבל, ומצד שני אתה צריך איזה חוש של אמת, כן? כן, שיהיה לו אחריות, אולי נגיד, שיהיה לו אחריות שהוא שומע את רבו לפרש את זה ולהסביר את זה לעצמו ולשמור על דרך האמת. כן. בטח שמותר, מה זה יש... כן. אני חושב שזה ממוקד בדברי הרב, אבל ממוקד בעניין של להיות נאמן לאמת שמופיע דרך הרב. כך אני חושב. כי עירת שמיים זה עירת האמת. צריך לדעת את זה. כן? שיש לך אחריות על האמת. אבל הוא יחזור לרב גם בהמשך. נכון, אחר כך בסוף הוא מגן על הרב. הוא מגן על הרב, אבל נגיע לזה. כי הרב הוא הצינור לקבל את האמת מריבונו של עולם. כמו בסיפור של חכם ותם, מי שמכיר, אז הם בהתחלה, חכם שם אמר, אין ריבונו של עולם. אחר כך ראו איזה תלמיד חכם שכולם באים עליו, אז הוא אמר, זה יותר גרוע מהכל. למה הוא אמר שזה יותר גרוע מהכל? כי הצינור של, 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 של האמת בא דרך התלמיד חכם, והוא רוצה לעקור את האמת. אז בהתחלה הוא עקר את ריבונו של עולם מהמציאות, ואחר כך הוא אומר, הכי גרוע זה תלמידי חכמים. אותם צריך להרוג אותם, לשרוף אותם. הוא לא אומר ככה, זה איזבל, כן? כי הם מוסרי האמת. הם מוסרי האמת. כמובן, כמו שרבי נחמן אומר, צריך למצוא, אתה צריך, לא רק רבי נחמן, אדם צריך להידבק בתלמידי חמים אמיתיים. ולא להיזהר, כך הוא כותב, זה יש תלמידי חמים יהודאים שדים, כך הוא קורא לזה, הוא מביא את זה מהזוהר. שדים, שדים, כן? הוא מביא שם דוגמאות, אנשים שבאמת שמנסים להפיץ תורה, אבל זה האגו שלהם שם, ולא הקדוש ברוך הוא. כן, והוא מביא שם דוגמה לאדם שמלמד תורה, והתלמידים שלו מהלימוד שלו בעצם שונאים את כל מה שלא בדיוק משהו למד, וזה מה שקורה הרבה פעמים גם במכון מיר לאנשים שמתחילים ללמוד. אז אם זה הלימוד שלך יוצר בעצם, כל הזמן אתה מסתכל מה האחרים לא בסדר, ושונא את האחרים, אז זה לא, זה לא, זה, זה לא, זה, הלימוד פה לא נכון, משהו ברב הזה לא נכון, אם הוא יוצר שנאה בינך לבין הסובבים אותך, לבין החיים, אז משהו פה לא נכון. אף על פי שהוא אומר דברי אמת, אבל האמת לא צריך, צריכה ליצור, צריך לאהוב את האמת והשלום. שני הדברים שפעמים נראים מנוגדים, הקומפלקס הזה לדעת לאהוב את האמת, ויחד עם זה לשמור את השלם, זה, השלום זה חוכמה גדולה, ורב שהוא רב אמיתי, הוא מסוגל להוביל אותך למקום הזה, להיות קשור לאמת, ויחד עם זה לשמור על השלום. זה סוד גדול הדבר הזה. יפה מאוד. זה, כן, הוא כותב את זה באלון. זה לא אומר את זה בשושו. כן? אז זה סימן. אז אתה יודע מה, רב כזה, כדאי לדבק בו. בנם שבסוגל להגיד, טעיתי. לא אמרתי, נכון. נכון? טוב. בענווה נגד השם, שעל ידי זה יהיה גם דברי תורתו בעצמם יקרים בעיניו, להשגיח עליהם היטב. ענווה, כן, זה הכוונה שאתה מתבטל בפני ריבונו של עולם, בפני האמת האלוקית, כן? וכמו שאמרנו קודם, יש לך אחריות על על הדברים שאתה אומר, ואז מגיעים לצו כזה שבן אדם יכול לכתוב באלון שהוא טעה, כן? וגם ענווה, אמרנו כמה פעמים, תורה נמשלה למים, מים יורדים מלמעלה למטה, אם אתה ענב, אתה, ענב זה כלי קיבול של קבלה. אם אתה יודע הכל, אז אתה לא שומע את אף אחד, זה קשור גם להשמיע. סיפרנו את הסיפור הזה עם הפרופסור הזה שנסע לסין לפגוש את איזה חכם סיני. הוא בא, הזמין אותו, ישב איתו, והוא הגיש לו כוס, והתחיל למזוג את התה לתוך הכוס, ומזג, והתה נשפך החוצה. אז הוא אמר לו, התה נשפך החוצה. הוא אומר לו, ככה, זה בן אדם שהוא מרגיש שהוא מלא, הוא לא יכול להכיל יותר. אתה רוצה להקשיב, אתה צריך להיות כוס ריקה, כן? אני רוצה, אמנם יש פה עוד כמה דברים, שמחה, כן, אני רוצה פה להיכנס בכלל עכשיו לרובד אחר, גם כשזה בא לידי ביטוי באמת בשמחה, בשימוש חכמים, בפלפול התלמידים, יישוב. אנחנו הולכים להיכנס פה עכשיו לרובד אחר לגמרי של... נקרא לזה, יש תכונות מסוימות שמנקות לך את הלב, מיישבות לך את המצב הנפשי שלך ומאפשרות לצינורות להיות פתוחים. גם ענווה, הצינורות סתומים, כן? אדם שהוא עסוק ברדיפה אחרי כסף, הראש שלו, הצינורות שלו הערכיים סתומים. אדם שהוא לא נמצא באהבה עם אנשים, הוא נמצא במריבה. המצב הנפשי שלו לא מאפשר לקלוט אמת. המצב הנפשי שלו קולט את המציאות עקום. הטרנספורמטור הפנימי שלו, שיש לו טרנספורמטור נקי, שמסוגל לקלוט המציאות בצורה נכונה, מתאבד כתוצאה מסנאות ומריבות, וכל מיני תכונות אחרות שאנחנו נראה אותן בהמשך. כן, שנאה, קנאה. והסבלנות שדיברנו, אדם שאין לו סבלנות, הסינורות שלו סתומים. הוא לא נמצא ביישוב הדעת. מי שלא נמצא ביישוב הדעת לא מסוגל לקלוט את החיים בצורה נכונה. וכל אחד יודע את זה, אבל צריך להתבונן בזה. טוב, בוא נעשה סיבוב קטן, חברים. דיברנו פה קרוב לשעה, נשאר לנו כמה דקות. אם אתם יוצאים, מה אתם לוקחים הביתה, מי מוכן... לשתף, מי מוכן להגיד מה נגע בו, מה הוא אהב, מוזמנים לשתף. אני לא לוחץ, חשוב לי הסיבוב הזה להגיד, בוא נעשה את הסיבוב הזה. תחשבו קצת אולי, כן, בכבוד.
כן.
כן, כן, כן. נכון, זה לא רק אתה שוכח את זה, זה גם לא יושב לך בתור משהו שמנהל לך את החיים. נכון, אתה צודק. כן, לא, נכון, נכון מאוד, זה נכון מאוד. נכון. השינון גם פותח שערים, תדעו לכם. כתוב קודם כל שאדם יגרוס ואחר כך יסבור, יביא, יבין. יגרוס אין הכוונה בלי הבנה מינימלית. גם לגבי התפילה זה נכון. אמרתי כמה פעמים, אדם שהוא, המילים שגורות בפיו, הוא לא משקיע מיליגרם של מאמץ בקריאת המילים. כן? אני אומר לך בתור בעל תשובה, אני עוד היום משקיע בקריאה הנכונה, כי זה לא מילים שיושבות לי. כן? אז אם המילים שגורות לך, כן? וגם הפירוש הפשוט, דיברנו על זה כמה פעמים, שגור לך, אתה לא מתאמץ לחשוב מה הפירוש. זה אפילו מיליגרם של מאמץ אתה לא משקיע גם בפירוש. בתפילה אז אתה עסוק בדבר אחד, בלהתרגש מהמילים האלה, וזה התפילה. אבל כל עוד אתה עסוק, חלק מהאנרגיה הולך להבנה, לקריאה בכלל, ולהבנה, אז זה מתיש, התפילה מתישה לגמרי. לכן הגרסה זה גם בלימוד ככה. הגרסה היא חשובה מאוד. נעצור פה חברים, נבין שאף אחד לא... יש עוד מישהו שרוצה להוסיף? לא, אנחנו צריכים לעצור פה כדי לאפשר גם לשיעור הבא להתקיים בזמן.